יש הרבה אגדות של פסח. הרבה אנשים. עכשיו עליתי למעלה, חיפשתי שם איזה אגדה. יש מדף שלם של אגדות. פירושים, הרבה מגדולי ישראל, עוד צורך לפרש את האגדה, דבר שנדע להתכונן לפסח. לאחרונה הוציאו גם דברים, אספו, דברים של רב זצ"ל, אחר כך שר צבי יהודה, יש אגדות. יש אגדה שאני מאוד אוהב לעסוק בה, בימי הפסח, היא נקראת סדר אגדה מי מרום, של הרב חרל"פ, היה תלמידו של הרב זצ"ל. אגדה בעיני ככה מיוחדת, יש דברים שאפשר, איך אומרים, גם לאדם הרגיל יכול לקרוא, להבין את הדברים, ותכף נראה כנראה כמה הדברים מהאגדה הזאת. בהתחלה פתחו כבר, הוא לקטו כנראה דברים שלו, כמין פתיחה כזו, כמה אמרות מיוחדות על החג הזה, ובמיוחד הלילה הזה, שאנחנו הולכים לשאול ולברר מה נשתנה הלילה הזה מכל הלילות. כן, ליל הסדר באמת, מבחינת הלילות, הוא הלילה הכי גדול מכל הלילות של השנה. אין לילה כזה. אולי מבחינת ימים, אז יש יום כיפור, מבחינת יום, עיצומו של יום. אבל לילה, בדרך כלל רוב החגים אין העיקר בלילה. אבל אל הסדר עיקרו ועוצמתו זה בלילה. ואנחנו גם נברר למה, בעזרת השם. הרב חרל"פ כותב ככה, במקור אחד. כל סדר הלילה, מצה ומרור, דלת כוסות ואגדה, מביא זרמים של קודש לכל השנה כולה. לחיות גם בכל השנה כולה חיי קודש בדבקות אמת להשם יתברך. כן? אז קודם כל, בשורה טובה. אדם הולך אל הסדר, כן? אז כבר, זה ממש, זה הפתיחה שלו, ככה הוא כותב דברים, תדע למה אתה נכנס. איכון לקראת השם אלוקיך, ישראל, כן? צריכים, וזה מה שאנחנו עושים פה, ולכן אנחנו עושים בכלל ימי עיון. חג, כשאנחנו הולכים להיפגש עם חג, זה דבר מאוד מיוחד. אנחנו הולכים להיפגש עם משהו באמת, עם איזה דבר רוחני שבא עכשיו ממש לחדור אלינו. אנחנו הולכים להיפגש איתו, ותכף נראה, זה תלוי מאוד בנו, רמת הפגישה ועוצמת הפגישה, ואיך נצא מהפגישה הזאת, זה תלוי בנו. הקדוש ברוך הוא מצידו, אנחנו נראה, משפע עלינו שפע של טובה וברכה בכל השנה כולה, במיוחד בימים מיוחדים. וכל חג אנחנו באים ומבררים עם מה אנחנו נפגשים, מה עניינו של החג הזה. ככל שאנחנו יודעים לדעת עם מה אנחנו הולכים להיפגש, מה באמת הולך עכשיו, איזה הערה רוחנית כזו, שהולכת ממש, זה ממש, זה, כן, זה הממשות היותר גדולה, שלמה שפנונו, זה משהו רוחני, מה זה, שאלו אותי, יש לו, מה זה, זה עילה, זה איזה משהו, לא, אתה לא יראו פתאום אליך איזה קרניים, כמו אצל כקרן אור פניו, כן, אצל כמו משה רבינו, כן, אלא זה משהו בהרגשת הנפש של האדם, שהוא באמת יוצא אחרי חג, הוא מרגיש, בדרך כלל, רוב לאדם מרגישים, כמו אתה אומר, אחרי תפילה, אחרי איזה משהו, אחרי חג, אדם, ככל שאדם ידע לכוון, כן, זה כמו, אני מביא את המשל הזה, כמו תדר, יש מכשיר קשר, כן? מכשיר קשר. אני מדבר עליך, לא שומע, לא. רגע, אתה בתדר הנכון, תכוון את התדר, תקלוט את ה... אז גם פה אדם צריך בכל חג לכוון את התדר, לדעת למה הוא הולך להיפגש. וככל שיודעים את זה באמת, זוכים להתמלא מזה. וכאשר בדרך כלל, אנחנו פה עוד מפונקים, כן? שבים, עושים ימי עיון לקראת פסח, אבל גם עכשיו יש לנו שבועיים שהשאלה, מה נעשה בהם? ודאי צריך לקיים את כל מצוות החג ולהתכונן ולבאר את החמץ, אבל לא יכול להיות שנעסוק רק בזה. כי ביאור החמץ הוא חלק אחד של כל עניין הפסח, לא להיות עם חמץ, כן? אז חמץ, צריך לדעת מה זה חמץ, לא כל כך הבאתי את זה כאן, אולי נזכיר את זה בכמה מילים. אבל יש... כל הסדר הלילה הזה, כן, המצה, המרור, דלת כוסות, מביא זרמים של כל, בכל השנה כולה. לחיות גם בכל השנה כולה, חיי קודש בדבקות אמת לשם יתברך. מצוות אכילה, ממשיך הרב חרל"פ, אכילת מצה מרחיקה את האדם מכל מיני התעוררות והתפעלויות אנושיות, תאווה וכל מידה רעה. ומה יש במצה? אז קודם כל כוונה אחת במצה. עיקר עניינו של ליל הסדר, אם אפשר לומר, אם אדם יעשה אחר יכול לעשות הכל, אבל לא אכלת מצה, אז זה לא... כן, יש מצה ומרור, צריך לאכול. מצווה לאחרון, אבל מצה בכל זאת, מצה שמורה, זה בטח אתמול ראיתם את כל, עשו לכם את כל הסדר כאן, ומה צריך לעבור בלילה הזה. בלי זה, לא קיימת. אז מה זה המצה הזאת? הנה, כוונה אחת, דבר אחד, אומר הרב חרלאפ, שהיא מרחיקה את האדם מכל מיני התעוררות, התפעלות אנושית, מכל תאווה, מכל מדרה. היא מעמידה אותו על הרגש היותר נעלי. להרגיש את השם יתברך עמוק עמוק בקרב כליותיו ולבבו, שלעשות דבר גדול וקטן נגד רצון השם, להיות עבד להשם יתברך ולא עבד לעבדים. אולי קצת אני אסביר את זה, למה באמת המצא, ובאמת, אחד הדברים הפשוטים זה איך המצא, איך נוצר מצא, איך נוצרת מצא, איך היא, בדרך כלל בלחם, כן, הלחם, השמרים, התפיחה הזאת, כן, יש בה, כאילו, בלחם, יש בו איזה משהו שהוא לא עצמי. כן? אתה מכניס שם קמח ומים, ואתה, כלומר, אם אנחנו רואים מצה, מצה אנחנו רואים מה יוצר מזה, איזו עיסה פשוטה, שטוחה, אין בה. אבל פה אתה מכניס את השמרים, את השיעור הזה, שהוא, ופתאום מקבל איזה, כן? וההצלחה של אפייה טובה ושל חלות טובות, זה כמה זה תפח, איזה. אז מבחינת אוכל זה טוב, אבל מבחינת המובן הרוחני של זה, זה כאילו שאתה אוכל פה איזה משהו שהוא לא באמת. הדבר הזה, התפיחה הזאת, היא מבוטאת בגדולי ישראל כאיזה דבר, זה חמץ. זה החמץ שיש בו זה איזה גאווה, מצד אחד הגאווה הזאת. התפיחה, תראו מה שאני, כן, אומרים, אדם שככה מתגאה לפעמים, זה אומרים, הוא בלון נפוח. מהו? אז בלחם הזה, התופח, יש בו מידות לא טובות. מצה, אתה, איך אומרים, מה שאתה שם זה מה שאתה מקבל. קמח ומים, תראו את זה פעם, את היצירה, איך זה יודעים, את העיסה, שותחים אותה ככה, אין שום תפיחה, אין משהו חיצוני מעבר למה שיש בזה. וזה צריך, אדם, כן, הוא צריך לדעת, שהוא בא לאכול מצה, שלכאורה זה לא, יש כאלה שאוהבים מצה, בסדר. אבל בכל זאת, אדם אחרי שבעת ימי פסח, המציאות היא בדרך כלל שהוא מחכה לאכול לחם. לא כולם מסתדרים, כן, זה לא הלחם החביב בדרך כלל בעיני אדם. אלא אם כן הוא כל כך שוב מתחבר להון הרוחני שבדבר, שהוא באמת כבר, הוא לא צריך משהו אחר. אז הוא צדיקים שהרב ציודה אוכל בדרך הלחם, מצה הוא היה אוכל, גם בסעודות הרגילות, זה היה לו טוב, אולי גם מצד הזה לא. כן? ובבית המקדש, כל החלות וכל מה שהביאו, עם כל החלות, כן, בכל קורבן היה חלות תודה, לא חלות תודה, היה מנחות. המנחות האלה, כל הסוגים, עכשיו אנחנו נעונים ויקרא, תראו בסוף ויקרא, יש שם על העניין של החמץ, בתחילת צו, פרשת צו, עניין של החמץ, היה רק קורבן אחד, או שני קורבנות שהיו מביאים בהם מנחות חמץ. בבית המקדש הכל היה לא חמץ. כל המנחות האלה היו לא חמץ. כי לא מביאים חמץ במקום המקדש, כי הוא מסמל, כמו שאתה אומר כאן, את התאווה, את המידות הרעות. והמצה, היא מחברת אותך לדבר יותר אמיתי, יותר שלם. תדע מה אתה אוכל, תדע למה, תחשוב, תכוון את זה, אז זה ישפיע עליך. זה ישפיע לך להתנקות מכל מיני דברים לא טובים שצריך לנקות בהם. זה מתחיל בבירור חמץ. שאתה הולך ורוטף אחריו ומשמיד אותו. מה מלמדים אותך? שמע, יצא הרע, אל תגיד טוב, יאללה, בערך. חמץ אף אחד לא מבאר אותו בערך, כן? הוא מבאר אותו בכל הדרכים. בכל השיטות. יש שריפה ויש ביעור ויש כילוי ויש כן, השמדה על ידי חומרים. זאת אומרת, יצא הטעם. תראו את נשות ישראל, איזה השתדלות. אז לפחות שידעו מה, יכוונו. זה לא רק החמץ הזה עכשיו כאן, שהוא כבר מזמן בטל מאכילת כלב וכל זה. אלא זה המשמעות שזה נותן לך. אם אדם רק יעסוק, ובאחד אני אומר, נשים שכך עוסקות בדבר הזה, ומבורות החמץ, וזה רק, ולפעמים עולה להם איזה מחשבה, להגיד, מה רוצים ממני? מה זה כל העבודה הזו? מה העבודה הזאת לכם? לפעמים, אנה אני בא, בסוף היא באה, כבר מגיעה לליל הסדר, קשה היה לשמוע, חירות היא לא כך מרגישה, אחרי כל השעבוד הזה, כן? צריך לדעת שיש את המשמעות הרוחנית של זה. וזה תרגולת לנו איך לבאר אחר כך במשך העבודה שנעבוד, ומי ספירת העומר, ואיך נתקרב למתן תורה, בביאור חמץ כזה שהוא מבטא את יצרה. זה מה שאנחנו צריכים ללמוד בימים האלה עכשיו, לקראת פסח, בביאור החמץ שלנו. כל זה, מעין הכנות כאלה, גם לילה לסדר וגם לתור מזה. קצת התעכבתי כאן מעל הפסקה הזאת, שקצת הוא ביאר מה זה מצא. ולכן, אם... כן. אחר כך הרב חרלה בהמשך, גילוי שכינה של הלילה הזה, שונה ונבדל מכל גילויים של שכינה שאפשר להתגלות בכל השנה כולה. זה מה שאמרתי לכם. מה נשתנה על זה מכל הלילות? השתנה. גילוי שכינה של הלילה הזה שונה מכל הגילויים של שכינה. הגילוי של הלילה הזה, אומר לך, הוא גילוי מלא של האחדות הנעלמה. הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו. הוא מביא פסוק שכתוב במצרים. ביציאת מצרים, כתוב, ועברתי בארץ מצרים, אני ולא מלאך, אני ולא שרף, אני ולא שליח. כלומר, זה מהאגדה של פסח, כן? וכן הוא, אומר הרב חרל"פ, בכל שנה ושנה, לכל אחד מישראל לפומדר גדילי. ודבר פנה, מה, הקדוש ברוך הוא שמה, הופיע במצרים, בגילוי שכינה מיוחד, זה ברור, ולכן היה את הנס הגדול של יציאת מצרים, וזה חולל את נס יציאת מצרים. אומר הרב חרל"פ, לא, אל תחשוב שזה היה פעם. זה בכל שנה ושנה. את הנקודה הזאת אנחנו רוצים קצת לבאר. דרכי לבאר אותה כמעט בכל פעם, במיוחד בחגים. אבל היא חשובה כאן בפסח בצורה מיוחדת. ברוך אתה ה' אלוהינו מלך העולם שהכל יהיה בדברו. הרעיון הזה, אני חושב שזה לא המקום הראשון, אבל כל פנים אני נוהג להשתמש בו בדרך השם לרמח"ל, במקור 3. הוא אומר ככה, מה העניינם של החגים בכלל? הוא אומר. למה בכלל הצטווינו, הרי אדם יכול לבוא ולשאול בליל הסדר, מה כל הביאו חמץ? מה, השם עשה לנו נס, הוציא אותנו ממצרים. בסדר, נשב, נגיד הלל. נקרא גם את האגדה, נקרא אולי ספר שמות, נקרא את האגדה שחיברו. למה צריך את כל הדיני, וחייב לשבת בהסבה, וצריך לאכול דווקא מצה, אם לא אכלת מצה, יש לדי חובה. מה, אני רוצה להודות להשם, למה דווקא דרך מצה, אני חייב להודות להשם דרך מצה? אני אגיד הלל, אז אני יודע להשם על הנס הגדול, שהוציא את אבותיי ואבות אבותיי מארץ מצרים. מה חסר בזה? למה צריך את כל הפרטים האלה? המון פרטים, הכנה לסדר זה דבר גדול. אומר הרמח"ל ככה. אולם מלבד שורש כולם, אולי שורה שלישית במקור 3, שורש כולם, כן, אומר למה באמת יש את כל הפרטי דינים בכל החגים, הוא סדר שסדרה החוכמה העליונה, שכל תיקון שנתקן, ואור גדול שאיר בזמן מהזמנים, כן, קרה פעם, קרה איזה נס, קרה, הקדוש ברוך הוא איר איזה אור בעולם, בתאריך מסוים, תדבב בניסן, 2448, מתי זה היה, ציד מצרים, מה? כן, תדבב ניסן 2448, לבריאת העולם, היה ציד מצרים. הקדוש ברוך הוא התגלז באור גדול, הופיע בעולם והוציא את עמו ישראל לחירות עולם. אומר הרמח"ל, הוא קבע שורש כולם, הוא סוד ישראל לחירות עולם, שכל תיקון שנתקן באור גדול שיעיר בזמן מהזמנים, בשוב תקופת הזמן ההוא, עכשיו תדבב בניסן, תבשין סמיך זיים. עם מה אני נפגש? אומר, בשוב הזמן ההוא, יאיר עלינו אור מעין האור הראשון, ותחודש, תולד לתיקון מה שקיבלו. מי שנמצא עכשיו, בשנה זו, הוא יקבל, הוא יושפע מאור כזה, כמו שהיה בתדבב ניסן הראשון. אומר, ולכן על פי זה נצטווינו, בחג הפסח, שורה 7, בכל העניינים שנצטווה זה אחרת מיוצאים. כי ביות התיקון ההוא, תיקון גדול שנתקנו בו, כמו זכר למעלה, הוא קבע, ככה הקדוש ברוך הוא קבע, בסדר הבריאה. שבשוב, שבשוב תקופת הזמן ההוא, יאיר עלינו אור מעין האור שאיר אז. ותחודש בא לנו תלת אותו תיקון. על כן התחייבנו בתנאי, אתה רוצה לקבל את זה? אתה רוצה? זה דרך מצה, דרך הסבה, דרך שתרגיש אתה באמת יוצא ממצרים. אז באמת תזכה לקבל את האור הזה. בלי זה לא תעשה כלום. אולי זה יעשה משהו, כי בכל זאת האור הזה נמצא בעולם. אבל בדרגה מאוד מוקטנת. לכן כתב הרב חרל"פ, וכן הוא בסוף 2, המספר פה מחוק, וכן הוא בכל שנה ושנה לכל אחד מסתכל לפי דרגה דילי. זה לפי הדרגה שלך ולפי ההכנה שלך. אתה תיפגש את זה או שחייל לא תיפגש את זה ותפסיד את זה. צריך הכנה. הסביר את היסוד הזה, בצורה מיוחדת היה רב שלא לא כל כך מספיק עוסקים בספריו. יש כמה ספרים שלו, הרב אלימלך בר שאול. היה צדיק גדול, היה רבה של רחובות, איזו תקופה. היה בא לשמוע, ככה מספר הרב נרי, הצל מספר שהרב בר שאול היה בא לשמוע את הרב זצל בסעודה שלישית, לפני הרבה שנים. היה תלמיד שמע, והוא הושפע גם כן, התקיבה שלו, זה הושפע מדברי הרב זצל. אומר הרב בר שאול, במקור ארבע, כל חג מייצג מאורע היסטורי, ומציירו לדורות במחשבת העם והרגשתו. התורה היא שקובעת את דמות החג, ומסרטטת את הקווים ותגים שבו, כדי שיוכל לשמש אספקלן למנה למהות החג וכו'. ומכאן שאין החג רק בחינת ציון לזכר המאורע, אלא החייאת המאורע עצמו. ושמחת החג היא שמחת בראשית של זה המאורע עצמו. זה לא רק משהו שקרה פעם. אם אנחנו באים לחג וחוגגים משהו שקרה פעם, בסדר, זה גם נחמד. אבל זה לא מספיק. זה פספוס מסוים. אדם צריך לדעת שהוא בא לחג. אני באמת חוזר לעשות את זה הרבה פעמים. אני אמרתי, ואני מרגיש שלא יודע, בלי זה אתה באמת, אפשר לפספס את זה משהו חשוב בכל ה... אתה יכול לקחת הרבה יותר, אם אתה יודע, ככה נראה לי את היסוד הזה. הוא אומר, שורה 5, כאילו היה החג רק ציון לזכר המאורע, היה צריך להזכיר את המאורע באיזה אופן שהוא. ושמחת החג לא היית צריך להיות דווקא במסגרת מסוימת וצורה קבועה. ברם עכשיו, שורה 11, שהחג הוא החיית המאורע עצמו, הרי שהמאורע כולו כמו שירה בשעתו צריך להיות כולו ניצוק לתוך החג, ולהעיר מתוכו לנפש האדם החוגג. אין לראות את המאורע כדבר שעבר, שמן הראוי לעשות לו זיכרון שלא ישכח בשכחה, אלא לראותו כמאורע לשעתו, ולכל הדורות, כגרלוי לכל הדורות והזמנים. ככה הוא אומר כאן משפט מיוחד. המאורע פתח שער, פתח שער, שער בשמיים, נקבע שם באיזה מקן, בשמי שמיים, אנחנו יודעים שיש השפעות רוחניות כאן, עכשיו הוא קבע איזה משהו, כשאנחנו מגיעים לצבא בניסן, לא, זה כיוון התדר. תדבר בניסן זה הכוונת התדר, מבחינת הכל שאנחנו עכשיו יכולים לקבל את השפע הזה, אם נכוון. המאורע פתח שער, ושוב לא נסגר אותו שער לעולמים. וכל דור מתייצב בפתח השער, מתי? באותו תאריך, ורואה אותם מראות ראשונים. החג, הבא לאחד אותו מאורע, כולל בכל כל איפה של מאורע, ומספיגו בנפש החוגג. לכן, הוא אומר בהמשך, זה מופיע פה מספר 5, שורה 28. בסדר, האגדה מובאה, בכל דור ודור חייב אדם לראות עצמו כאילו יצא ממצרים, שלא יודע אבותינו מבעד הגל, אלא אף אותנו גל. ואין להבין פה, כי גם אנחנו יצאנו מפעם ממצרים. אלא כמו שמצטע הלכה, הרמב"ם כתב, כאילו עצמו יצא אתה משיבוד מצרים. מה זה אתה יצא? איך זה יכול להיות שעכשיו יצאתי ממצרים? כי זה אתה, תראו, המילים פה ממש כל כך מסבירות את היסוד הזה ב-32. כי זה אתה התרחשה הגאולה. וצריך הוא לא רק לראות עצמו בעיני דמיונו, כמי שמשקיף אחורנית למרחקי הזמן, אלא צריך להראות עצמו בכך בפועל ממש. אתה צריך ממש להרגיש עכשיו גאול, לא משועבד, לשום דבר. והמצא ועניינה, שתכוון אליה, תדע מה אתה אוכל כאן, היא תעזור לך להרגיש את ההרגשה הזו. אם תסב, זה הרגשה של בן חורין. בשמחת חירותו של אתה, בגינוני חירותו של אתה, שום דבר לא עבר ולא חלף, אלא מתרחש בזה הרגע עצמו ממש. תראו איזה דברים נפלאים. שורה 35, המסב אתה לשולחן הסדר בלילה תדבר של ניסן, טוב שניסן מחזיים, אינו מזכיר רק את נס גאולת מצרים, אלא מחיה אותו בנפשו. חי אותו מחדש באותה שעה. חי אתה, גאולה של אתה, שמחת ליבו של אתה, כי הוא עומק הנפש אין חילוק זמנים. זה, לזה אנחנו נדרשים. לא פחות מזה. כן? כן, כי כאילו אדם יכול לחיות, בעומק הנפש, שזה לא עכשיו או אחר כך, או אולי מבחינה רוחנית כזו, כן, אז אדם יכול לחוש גם דברים מעבר לזמן העכשווי, ההווה. עוד משהו ברב חרל"פ כאן, בהקדמה הזאת, הכל פסקאות כאלה קטנות מיוחדות, שיש הרבה מה ללמוד בהן, בהקדמה הזאת של הרב חרל"פ, בשש, בחי הקדוש הזה מרגישים, כי הכל בא בשלמות גמורה, רק מאיתו יתברך שמו. בלי, הנה, כאן מה שהסברת לכם קצת על, על, על החמץ והמצה הזה. בלי שום תוספת מצד האדם. בחמץ יש התעוררות עצמית, תוספת החימוץ. הנה, את זה, את זה רציתי להגיד. אבל מצה היא כמות שהיא. בלי שום תוספת מצידה. וכל תוספת הבא אני רוצה. וזה אדם צריך להפנים לקרבו. אני חי, באמת, אני באמת, מה שאני, או שאני רק מסתכל על, על מה שיותר יפה שם, ושם יותר יפה, ושם זה, והוא כזה, ואני לא זה ההזדמנות עכשיו. להבין מה זה מצא, ולהתחבר לזה, ולעשות, היום אני מתנקה, היום בליל הסדר, תצר, אני מתנקה מכל השיבודים, אדם צריך להחליט, להבין, לעשות תחנות כמה ימים לפני כן, מה הוא רוצה עכשיו, איזה דברים, כמו שעושים תשובה ביום כיפור, אז אדם לכבד טוב המסנת, יש דברים שהוא צריך לבאר לעצמו, ממה הוא צריך להתנקות? זה יכול להיות תוך כדי עבודה. תבאר את החמץ, תסתער על הארונות, אין לי בעיה. אבל תדע למה, מה המשמעות של זה? את מה אני באמת צריך לבאר? שם החמץ, אני יכול לבטל אותו וזהו, נגמר. זה לא כך נורא. החמץ שם, באיזה קומה שלישית בארון, שאף פעם לא הגענו לשם. אלא, זה נותן לך איזה רגע, רגע, יש אולי איזה מידה שאני חושב שהיא בסדר, אבל יכול להיות שבצורה כזו היא לא טובה. צריך גם לבאר אותה. אז אני עולה שם לארון. תמיד מה צריך לחשוב כשאתה עולה לארון? לא, לא עם איש, שם בטוח אין חמץ, ככה נראה לי. כן? אבל מה המשמעות של זה? עוד פסקה אחת ברב חרל"פ ונמשיך. בחג המצות הכל משתחרר, בשבע. אין הכלל ואין הפרט. כל אחד מישראל גם אשר בכל השנה אינו זוכה להיות נגעל ממיני עבדות שונים. בחג הקדוש הזה אינו משתחרר לגמרי. אבל מיד הוא מוסיף, יכול היודע, להיות מקשיב באמת לימים אלה. מוצא לו מכל מיני לחץ ושיבוד, והוא לקוח ומשעבד לשם יתברך, שהוא עושר אותו גדול, זוכה להגיע למדרגת עבד השם. השאלה שעולה הרבה פעמים, שומעים שככה אנשים מדברים, וכל אדם אולי רציני גם יכול לשאול את השאלה הזאת. יציאת מצרים, הגענו לבאמת חירות כזו מיוחדת, לקח אותנו השם להיות עבדי השם, אחר כך קיבלנו מתן תורה. אבל הנה אנחנו, יש הרבה שנים קשות, והשנה, מה שאנחנו רואים, איפה עם ישראל נמצא, איפה מדינת ישראל נמצאת. אז אדם יכול להגיד, תשמע, קשה לי לשמוח באמת. זה היה מאורע יפה ונחמד. אבל עכשיו, כל המציאות הזאת, לכאורה, מה נשאר מזה? איפה עם השם? איפה עם השם אלה? הוא מארצה יצא, כן, איך, לא, שם לא, משהו אחר, פסוק אחר. אז האם, אז זה צריך לברר, ויש כאן איזה, באמת משהו שאני רוצה לברר לכם. למה באמת אנחנו חוגגים, אמרתי, וגם למה שמחת הלילה דווקא. אומר הרב, יש בעין היה ברכות, זה מחלוקת בין רבי אלעזר בן עזריה בין רבי עקיבא לרבי אלעזר בן עזריה. הגמרא אומרת שכולם מודים, כן, רבי עקיבא, רבי אלעזר בן עזריה, שניהם מודים שכשישראל יצאו, שנגלו ישראל ממצרים, הם נגלו אליה בערב. כלומר, שחרו כבר, יכולת לצאת, המצרים, קומו צאו, נכון? פרעה בא ואמר, קומו צאו מתוך עמי. כולנו מתים, יאללה, מהר. שנאמר, הוציאך השם לקח מצרים, לילה. היה, כשחרו בלילה. אבל כשיצאו בפועל, לא יצאו אליה ביום. זה גם כולם מודים. אין מחלוקת כאן, שנאמר, איך יודעים? מחרת הפסח יצאו בני ישראל ביד רמה. על מה נחלקו? על שעת חיפזון. שנחפזו לצאת. האם זה היה חיפזון מצד ישראל? זה הרע שאומר כאן, שהם כאילו לא מהרו לצאת, או שחיפזון של מצרים שמרו להם, די, תצאו כבר. אבל ברור שהתחילה הגאולה מבערב. על זה הרב כאן מסביר, שבכל גאולה של עם יש שתי בחינות. אומר הרב ככה, הגאולה מעבדות לחירות פועלת בכלל עם שלם, שני עניינים, אין לכם את זה כאן, אתה לא... יש החופש הפנימי שמרגיש בנפשו התרוממות שיצא מכלל שפלות העבדות ונעשה בין חורים ואדון לעצמו. יש מה שהעם יוצא לחירות, הוא מרגיש בין חורים והעם יוצא לחירות וכל לא משועבדים, וזה כל העם כן זוכה לעצמאות, עושים וחוגגים יום עצמאות. אבל יש עוד בחינה, זה הפעולה הנגלית בעולם, ביותו עם חופשי חי ופועל. כן? והמדינה שמקבלת עצמאות, היא מתחילה לקשור קשרים ושגרויות וקשר עם אומות אחרות והשפעה וסחר וייצוא וייבוא וכל מה שזה משפיע. והם משפיעים על אחרים, מקבלים השפעה מאחרים. ובישראל עוד יתר שאת לשני הדברים האלה, כי עם ישראל במיוחד נועדו להיות אור לגויים. למה השם, כל זה, כל המטרה שלנו זה לא רק לזכות לחופש הפנימי שלנו, אלא להיות גם אור לגויים אחר כך. והחופש, הוא עומד ישראל להיות אור לגויים. לכן, הוא אומר, נחלקו הגאולות לשני חלקים. כשנגלו ישראל, הגאולה הפנימית הייתה מבערב. ערב זה לילה, אתה עם עצמך. בלילה אדם לא עושה פעולות כלפי חוץ, כלפי העולם כולו. שעל זה, אין העיקר הידיעה והפרסום על זולתם. כי אם הרגשה הטובה, בחופש הפנימי שלהם. וכשיצאו, לא יצאו אלא ביום, ללמד, על הפעולה הגלויה בעולם, שהם צריכים עוד לעשות, להיות אור לגויים. עכשיו, על מה נחלקו? אז אומר הרב ככה, תראו בשמונה, אומר הרב ככה, זה המשך כאן הדברים, אומר הרב ככה, ובאשר שלמות תכלית הגאולה, אינה סילוק העבדות לבד. עם ישראל, זה לא רק הם באו להיות עם משוחרר וזהו. לא. כי אם החירות בפועל, והרחבת החיים בדגלה של תורה בעולם. אנחנו נועדנו להיות משפיעים את כל זה, ולקרוא בשם השם בעולם כולו, כלפי העולם כולו. על כן מה שנאמר הוציאך השם לכם מצרים לילה, מלמד שהתחילה להם גאולה מבערב, שרק ההתחלה נקראת גאולת ערב, לערך התכלית הנשגבה של גמר הגאולה ביד רמה, למען ידעו כל עמי הארץ כשם השם אלוקים ואלוקי ישראל. זה התכלית לעתיד לבוא. אז התחילה גאולה מבערב, ומצד ההשפעה, יש עוד השפעה לעתיד לבוא, שנהיה משפיעים על כל העולם. אמנם החלקו הגאולות לשתיים, הגאולת ערב, גאולת היום. למה? למה זה נחלק לשניים? כי הוא אומר הרב באמת, נכון שמבחינת מה שאנחנו משפיעים על אומות העולם, זה לא תמיד. ולפעמים אנחנו חוזרים, חזרנו במשך הדורות, והשתעבדנו, והיינו בגלויות. אז השאלה היא אם הכל התבטל? הכל התבטל? אומר הרב, לא הכל התבטל. כשאנחנו הולכים לגלות, מה שהתבטל, זה שאנחנו לא יכולים להשפיע על האומות. למרות שגם שם אנחנו, כן, משפיעים, וגם זה יש איזה חשבון בסופו של דבר. אבל זה לא כמו ההשפעה הגדולה שאנחנו צריכים להודיע לעולם כולו, השם אלוקי ישראל מלך. עתידים לחזור ולהשתעבד. שורה 9, אורה שלא יבוא עליהם השיבוט כי אם להפסיק פעולתם וזולתם. אבל רוממות נפשם ויתרונם העצמי שזכו בה בגאולת ערב, דבר זה קיים לאז ולאסור מהן. זה חידוש הרב אומר. מה שעם ישראל יצא לחירות עולם מבחינה פנימית שלו, זה דבר עולמי. אין לזה שינוי ואין לזה ביטול. הלכנו לגלות. נכון, אז בגלות אנחנו יכולים להשפיע על אומות העולם. אבל את החופש לא הפסדנו. לכן אפשר להבין איך אנחנו בכל זאת מכל הגלויות האלה חוזרים, ואנחנו לא נהיים עבדים לעולם. ואנחנו יוצאים בסוף מהגלות, וחוזרים לארץ ישראל בשאיפות של, הרב צבי אומר, במצרים, אנחנו יצאנו עם של עבדים משוחררים. זה הגדר שלנו, זהו. על זה כבר אנחנו לא חוזרים משתעבדים. על זה אתה חוגג בליל הסדר. לא משנה מה המצב שלך עכשיו. לא משנה איפה אתה נמצא, אתה יכול להיות גם ברוסיה. כן? אבל מבחינה פנימית, החופש הפנימי, רכשנו אותו בגאולת ערב. אז תשב דווקא בלילה, שבלילה השגנו את גאולת הערב, וזה לא יתבטל, לכן אתה יושב בלילה וחוגג את גאולת הלילה, כי זה קיים לעולם, זה לא יתבטל אף פעם. על כן חובת הסיפור, שורה 12, בלילה, להורות על תוקף ערך גאולת הערב, כן, שזה לא יתבטל. כותב את זה בצורה מיוחדת, הרב חרל"פ, כאן פה בהמשך ההגדה הזאת, תראו בעשר. אמנם כן הגאולה של יציאת מצרים פעלה בעיקר על הנשמה, שיצא לחלוטין מבלי שיבוד, מכבלי השיבוד. ומכאן ואילך אפילו אם יהיו גלויות ושיבודים, לא יהיו לה לגוף בלבד, אבל לא לנשמה. ומפני זה גאולת מצרים באמת גאולה עולמית, שאין אחרי הגלות, ולכן אתה יושב כולל הסדר וכל תדבר וניסן, וחוגג את הדבר הזה, את השחרור הזה של הנשמה הישראלית. כי הנשמה יצאה לחירות עולם. כתוב פסוק בתורה, ויוציא את עמו ישראל מתוכם לחירות עולם, אז זה לא יכול להיות שקר. תגיד, איך השתעבדנו? גופנית. אבל חירות עולם של הנשמה זה חירות עולם. הוציא אותנו, חירות עולם. ולזאת, אני אוהב את הרב חרל"פ כותב את זה ברור. הדברים, הגדרות כאן מאוד... ולזאת גאולת מצרים הייתה לא רק גאולה מגלות, טהרה מטומאה, אלא עלייה והתעלות אין קץ. כן? ולא ניכנס לזה עכשיו, אפשר לומר שכל שנה אנחנו עוד יותר בני חורים. הרב כותב את זה. למדתי את זה, מורי ורבי, רבו זיקן חיים לצה. אז הוא לימד אותי, צריך לבאר את זה בעוד מקומות, כי אנחנו אומרים, בליל הסדר, השתף די, לשנה הבאה בני חורים. מי אמר שנהיה בני חורים? איזה נבואה כזו? לא, אלא אומר הרב זצן, שהביטוי הזה, לשנה הבאה בני חורים, זה תפילה וגם הבטחה. למה? זה עמוד ראש סמך וב בעולת ראי החלק ב'. כי כל שנה מתקרב הקץ. זה שיצאנו, כבר תגידו, ככה, יש פה איזה עוד דרגה, אני אומר, עכשיו זה התחדש תוך כדי שאנחנו לומדים. עד עכשיו באנו להסביר, אמרנו, גאולת הנשמה היא יצאה לחירות עולם. ואת זה אנחנו חוגגים. גאולה... כן, לאומית, ואם אנחנו בגלות או לא עוברת, ברוך השם שאנחנו בארץ ישראל, ודאי יש לנו סיבות לשמוח גם על זה, כן? זה יותר מסתם שהיינו בגלות לפני 70 שנה. אבל הרב מחדש פה שאנחנו מתקדמים כל הזמן. וכי כשעם ישראל יש בו רבים שעוסקים בתורה ומצוות וכל זה מקרב את הקץ ומוסיף על הקדושה, לא ניכנס כאן, זה כמה איגרות ברב שאפשר לבאר את זה, איגרת שין א', כדאי לראות על העניין הזה. כל שנה מתקרב הקץ, אומר הרב, והקדושה בעצם מתקרבת. אבל פי שמצד הנגלה הוא להפך. אבל אומר הרב, מה אתה מדבר? אבל אני רואה כביכול, כן, בעיניים שלי, שזה לא ככה. אבל בבחינה פנימית זה כן ככה. אז בליל הסדר, שזה התגלות המיוחדת הזאת, מדברים כפי מצב פנימיות הדברים. ולכן אנחנו יכולים להגיד, שנה הבאה בני חורים. ודאי שנהיה יותר בני חורים בשנה הבאה. מתוך כל מה שנעבור ונעשה ונתקדם. אנחנו וכל ישראל כולם. אז לכן, אומר כאן הרב חרל"פ. נמשיך פה בעשר, מקור עשר. אלא, אז הגאולה הזאת פעלה גם עלייה והתעלות אין קץ. שורה שבע. והתקדשתם אתם קדושים קדוש אני. כי אני השם מעלה אתכם מאות מצרים. להיות לכם אלוקים. וכולי, והעלייה הדרגתית, שורה עשר, רק כלפי הגוף, אבל הנשמה אין לה כל דרגות וגבולים, בחיפזון כמראה הבזק, יולה למראה מראה עד אין קץ. וכמו אז, הנה, גם הרב חרל"פ חוזר ומחזיר אותנו לעכשיו, מה העבודה שלנו של עכשיו, של השנה הזאת. וכמו אז, בשעת יציאת מצרים, כן בכל שנה ושנה. בהתקדש אל השימורים להשם, זוכה כל אחד ואחד מישראל, שהקדוש ברוך הוא כביכול מטפל בו בכבודו ובעצמו. ובעת עריכת הסדר, ובכל יום ראשון של החג, הוא יושם חצתו של מקום, ואור הנשמה מתגלה אז לכל יחיד ויחיד, בכל הוד קודשה ומלוא צביונה. לא לפי המעשים וההתעוררות, כן, אלא אבילו כי אתה מקבל עוד מתנות גם. חלק זה ההשתדלות שלך, וחלק זה עוד מעבר להשתדלות שלך. הוא מופיע בהדרה כל אותו היום. ומי שזוכה להכין עצמו ללמוד מאור הנשמה, ולאחז בה אין קץ למדתו, ואור הזה מהיר כל השנה, מהיר בו כל השנה,
באותה הדרת הקודש, בהופעה גדולה שמתגלה אז. על כן יתאמץ כל אחד ואחד בכל אימוץ וחיזוק, להכין את עצמו לקראת היום הזה. לקבל את כל ההשגות העליונות, ואורות הנפנאים שמופיעים גנים בו בלילה ובו ביום, להאחז בהם ולהתקדל בירושה עליונה נפלאה זו, ואשרי מי שפונה לבבו להכין עצמו לילה ויום מקודשים האלה. וגם פה בתשע, המשך של הרב בר שאול, יש את העניין הזה. עוד קצת, אנחנו... יש פה סוגיה ארוכה, זה שיעור בפני עצמו, על הבן השני בהגדה, ששמעתי אותו גם כן, בוזי קל חיים זצל, הוא מצא פה איזה דבר נפלא, שאנחנו בהגדה של פסח, בדרך כלל אומרים, מגיעים לארבעה בנים, אומרים, רשע מה הוא אומר? אז יש אנשים, נתפסים כאן ככה לקטנות, או לא, המציאות לפעמים ככה גורמת, וברשה יש להם רשימה ארוכה, כן, בדיוק הם מגדירים מי זה זה, יש הרבה אנשים מפה, משם, בכנסת, כל מיני זה, הם כבר מגדירים אותם בתור רשה, וזהו, הם גומרים את החושבים שזה חלק מביאור החמץ. מה שהם לא הספיקו, אז... אבל באמת, הדבר הוא לא כך. והרבו זה מצא שבתלמוד ירושלמי, בערבי פסחים, יש נוסח אחר. של ההגדה של פסח, של, של הארבעה בנים האלה, ושמה מתייחסים לרשע קצת יותר בעדינות, כי זה בארץ ישראל, תלמודה של ארץ ישראל, אז זה כבר, יש, יש, יש מענה אחר. אז תראו, בוא נתמקד שנייה כאן ברשע, אצלנו כתוב ב-11, כן, רשע מה הוא אומר, מה העבודה הזאת לכם? לכם ולא לא. ולפי שעצמו עצמו מן הכלל, כפר בעיקר, הפתח כעת שיניו, ואמור לו, בעבור זה עשה השם לי, בצדניו, לי ולא לא, אילו היה שם לא הניגל. אתה מחליט עליו, אתה קודם כל אומר לו שהוא קויפר, כן, כפר בעיקר, ואתה אומר לו, ואתה מכה את שיניו, ואתה אומר לו, פוסק עליו, אם היית שם, לא היית ניגל. אין לך תקנה. זה תורת חוץ לארץ. בארץ ישראל, בירושלמי, כותב ככה, רבוזי כתב את זה, יש לי איזה מאמר, הרב בלס, שעוסק בירושלמי, הוא גם בספר שהוא הוציא, הירושלמי הוא הביא את כל המאמר הזה. אני זוכר, הספר שהוא הוציא לי על ענייני ירושלמי. אורות ירושלמי. כן, אז הוא הביא את כל ה... בין רשע, אז ככה, עכשיו, כנגד ארבע בנים דיברה תורה ב-12, כן? בן חכם, כולם נקראים בן. אתם רואים, בארץ ישראל כולם נקראים בן. פה, למה כתוב? רשע מה הוא אומר? לא. ופה כתוב בן רשע מה הוא אומר. מה העבודה הזאת לכם? מה התורה חזאת אתם הולכים עלינו בכל שנה ושנה? אז אומרים, מצד אחד, הרשע של ארץ ישראל הוא יותר מקנטר. מה, כן, אחד בצבא, מה, אי אפשר לאכול פה כל השבוע, מטרטרים אותנו יומיים בצבא, יומיים כבר לפני, אוכלים מצות ובלגן. וזה אומר, אני רוצה ללכת לקנות איזה פיתה פלאפל, איזה פיצה, אני יודע איפה אני צריך לנסוע למקום מיוחד, די, תפסיקו עם ה... אז הוא, יש לו יותר קושיות, כן, הוא יותר מקטרג, לא כמו, הוא אומר, מה העבודה הזאת לכם? זה אומר, מה התורך הוא? הוא יותר הרשע של ארץ ישראל, ככה הוא... עכשיו איך עונים לו? מכיוון שהוציא את עצמו מן הכלל, אף אתה אמור לו, אין פה הקט שיניו. ובארץ ישראל מדברים אחרת עם ה... בנועם. בעבור זה עשה השם לי, לי עשה, לאותו האיש לא עשה. פתאום אתה מדבר בגוף שלישי, אתה לא מדבר נגדו. אילו היה אותו האיש במצרים, לא היה ראוי להיגאל משם. אני לא קובע עליו שהוא לא היה ניגאל. אני אומר, אולי ירוי לי גאין. מה, אני יודע אם היה ניגל או לא? אני מחליט מי רשע ומי לא? הדבר הזה הוא נפלא. בפרשת החודש קראנו בשבת, לא יודע אם זה היה כלול שם הפסוקים האלה, לא זוכר עד איפה קראנו, אבל כתוב שם, אני אומר לי שקראנו את זה. וכי אמרו לכם, מה העבודה הזאת לכם? ואמרתם, פסח הוא... כן, אשר הוציא לנו מצרים. כתוב, ויקוד העם, וישתחו להשם. ולכן, ויקוד שתוך זה הודעה. על מה הם הודו? אומר רשי ב-14, על בשורת הגאולה, וביאת הארץ, ובשורת הבנים שיהיו להם. על איזה בנים הם שמחים? מי אומר מה העבודה הזאת לכם? הרשע, נכון? אז אמרו להם שיהיו לכם בנים, שישאלו מה העבודה הזאת לכם, ובני ישראל אומרים, ברוך השם, איזה בנים. ברוך השם, מודים לקדוש ברוך. אבל זה רשעים. הרשעים שואלים מה העבודה הזאת לכם. אומר פרי צדיק ב-15, רב צדוק מלובלין, לכאורה יש להבין, בעד הכתיב היה כי אמרו לכם מה העבודה הזאת לכם, וקודם השתחו פה על בשורת הבנים, הלא זה שילד בן הרשע. ומה זו בשורה שיהיה להם בנים רשעים? ומה תגיד? שיוולדו להם בנים? טוב, מתוך עם ישראל כולו, מן הסתם, לרוב האנשים יוולדו בנים. לא זה הבשורה? שורה 8, מקור 15, עיקר הבשורה היה להם שאף הבנים הרשעים שיוולדו להם לא ידחו מכלל ישראל לעולם. כמו שכתוב בזוהר הקדוש, כתוב עמך כולם צדיקים, שואל הזוהר, והרי יש כמה חייבים ידבו בישראל, שהם לא צדיקים, אלא אחי תנה, גזרו, עושה ברית מילה, אלו באיחול כתב הדקות שבריחו, וכו'. ושורה 15, וכן דורשו לשעוד אמור, יש להם חלק עולם הבא, מחמד שיש להם מגז, מחמד שהם מגז הישראל, אבל שחטא ישראל הוא, לא ידח מנו נידח, והבשורה זה היו שמחים, ועל זה נאמר, ויקודם וישתחו הבשורת הזרע שהובטח להם, שאין לזרם קדושת ישראל לעולם. איזה פשט נפלא. מסביר לנו כאן הפריצה דיק בפסוק הזה. מה זה? לשמוח על השאלה מה העבודה הזאת לכם. לפי זה, יש פה עוד דברים, אין לנו זמן. יש מאמר שרב זצל מצא זו, יש מאמרי ראייה, מאמרים שרב כתב, היה כותב את זה בעיתונים שהיו דתיים, אני חושב, שהיו אז יוצאים בירושלים, בארץ ישראל, היה כותב מאמרים לקראת עם ישראל, לקראת הפסח, לקראת כל חג. אחר כך דקטו את זה, ספר מאמרי הראייה. הרב מכניס אותנו לכוונה, שאני תמיד אומר, אמרנו כוונה אחת במצא, תדע שזה בלי תפיחה, בלי גאווה, ענווה, לעבוד את השם באמת. ראינו, באמת זה חשוב. אבל כאן יש איזו כוונה מיוחדת. במצא הזאת. אומר הרב ב-18, מצא זו, הרי בהגדה אנחנו רואים, מצא זו על שום מה, אנחנו הולכים, על שום שלא הספיק בצדקם שבתנו להחמיץ, עד שנגדל למלא מלחמת הקודם ברוך הוא וגאלם. אז הרב, תראו כאן כמה שורות. בהתחלה, הנצח ישראל לא ישקר, האמת הוא הנצח, אין תמורה באמת, ואין עבר בנצח. ולעד ולעולם קיים הוא אות הנצח, ועם עולם אשר נטעו יוצרו כולו זור האמת, הנצח הוא גורלו, וגם עברו קיים הוא לנצח. כלומר, כמו שהסברנו עד עכשיו, שאותם דברים שהיו מופיעים, ואותה הסמל שהיה לנו, והמצא אומר הרב, ואנחנו נסתכל איך המצא הזאת נוצרה, מה זה אומר מצא? מצא זה אומר, כן, לקחת את המצא הזאת, והבצק הזה, ששמת בו מים, קמח ומים, ואתה עושה פעולה כזו, ואתה עופה את זה לפני 18 דקות, בחום 18 דקות, אז זה לא מחמיץ. מצא זה דבר שלא מחמיץ. תיקח עכשיו, תשים אותו, לא יודע, במה, טוב, יש חוששים לשרויה, לא יודע, זה קושיה. אנחנו הולכים לפי הפשט. כן? מצא זה לא מחמיץ, זה דבר שלא מחמיץ. אומר הרב, האמרה הזאת שבא להגדו אומר לנו, שאנחנו אוכלים מצא, זה מברר שלא הספיק בצקם של אבותינו להחמיץ. אומר הרב, זה לא רק הבצק, החומר הזה, כן, שהיה להם, העיסה שהייתה להם ביד, שהיא לא הספיקה להחמיץ עד שהם הגיעו לרמסס. כי באמת הם עפו, הם הגיעו לשם תוך פחות מ-18 דקות. זה עוד נס, עכשיו אין לי זמן להסביר לכם איזה נס שקרה שם. בסוף פרק י"ב, בשמות, תראו את זה, רש"י אומר, מרמסס לסוכות, מרחק כמה מילים, והגיעו לשם בשעה קלה. פחות מ-18 דקות, כי הבצק לא הספיק להחמיץ. זה אחד הניסים הגדולים של יציאת מצרים, שלא כך מכירים אותם. אבל זה לא זה, זה לא רק הבצק הזה, אלא אומר הרב, זה הנשמה הזאת. הנשמה הזאת שכלל ישראל היא נוצרה מסוג כזה של נשמה, שהיא לא מחמיצה. היא לא מחמיצה, מה אפשר לעשות? הקדוש ברוך הוא שיצר אדם ישראל, יצר אותם בשעה כזו, כן, הרי היו במתי צערי טומאה, לא הספיקו להחמיץ. לפני הממתי צערי טומאה, הוציא אותם. אז מה זה מלמד אותנו לדורות עולם? שעם ישראל הוא נוצר, כן, קרוץ מחומר כזה שלא מחמיץ. אז תבוא, תשים אותו, תגיד עליו, ערב רב, תגיד רשויים, תגיד את זה. לא, זה לא עזר, זה לא מחמיץ. אתה יכול לעשות מה שאתה רוצה, אבל זה לא מחמיץ. אתה מבין מה שמדובר פה, אומר הרב. תראו כאן, ב-19. ובצקם של אבותינו לאכול להשתנות מצוויונו, כאילו הספיק בצקם של להחמיץ. אז זה זה הבצק שהיה שם. אומר הרב בשורה 5 במקור 19, הננו שומרים את חוקת החג הקדוש הזה, חג המסוד לדורותינו, ורשמי, הנה כאן הרב אומר את היסוד שהתבררנו היום, שרשמי הגאולה של שעת הנצח, מה שראינו ברמח"ל, מה שראינו בעוד מקומות, חוזרים ומופיעים עלינו, בכל זוהרם, בליל קדש חג, אתה רואה שגדולי ישראל מדברים על זה, עם מה אתה נפגש? עם אור שעת הנצח. מה שהיה אז, חוזר ומופיע. וממשיכים הם את זיוון בכל ימי החג הקדוש עלינו. אומר הרב, וידעו כל אלה אשר ליבם ערל, וישמעו נא אלה אשר אוזנם אטומה. כי משמרת המצות יונקת היא התחילה לדורות, מאותה משמע נצחית של שעת הנצח, של שעת הופעת הגאולה, שלא הספיק בצקם לאבותינו להחמיץ. ובכוח זה גם בצקם של אבותינו להחמיץ לעולם. שב לכם תחי תפל, המתאמצים להחמיץ נפשות. הנה הרב עכשיו עובר לנפשות, הוא מדבר פה על נפשות. הנפשות נוצרו מכזה חומר שהוא לא מחמיץ. אתם מתאמצים, אז הרב גומר פונה לאלה שמנסים להחמיץ ולטבוע כל מיני גדרים רעים בנפשות ישראל. אומר הרב, זה לא יעזור לכם. אתם מתאמצים להחמיץ נפשות שנעשו אותו בצק הנצחי שלא הספיק להחמיץ. כל תרבות האדם, לחם אכול חמץ הוא, התמורות מושלות עליו וכו'. לא כנצח ישראל, לא ישתקר ולא ינחם. הולך ומסילתו על אף מנדב, שורה 15, וכל מטילי ארץ השיעור בישתו הצחה. אולי הרב מתכוון כאן גם לנוצרים שרצו ככה לבטל אותנו ולהגיד כבר זה, יש משהו אחר, ולא יעזור לכם כלום. בדרך השעה מדבר על ארס, ארס זה, יש הרבה נצרות. שב לכם! הולך עם ישראל, על אף כל מנדב, בכל מטילי ארץ לסירתו, לא יום תחביא. זכרונה, שורה 17, זכרונה הזאת דור בנינו בגולה, וכל החומר בעת, בכל הזמנים והעיתים, וכל החומר בעת, בעת הרת עולם זו, ואנחנו יכולים להגיד את זה גם עכשיו, על דורנו ועל מציאותנו. בשעה שהדם של צלילי הנצח הבאים מכל גולת עולמים, באים עלינו, כן? באים עלינו אותם אורות של גולת עולמים, מתוך שטף של איסורים מחרובים נוראים, זכרו והתוששו. שמרו ושמרתם את המצות, שמרו משמרת ליל השימורים, ודעו! כי גם אם תעלה מחשבת תפל לשנות את בצקם של אבותינו, יבוא אדם ויגיד לו, אולי זה בצק אחר, אולי זה מחמיץ, אולי הם יצאו כבר, אולי זה עם ישראל שלא רואים בכלל לגאולה. הרבה מנסים להתאמץ ולהגיד את זה מכל מיני אירועים שקורים. שבצקם של בינינו ונעבדנו לא יועילו כל מעשיכם, אומר הרב זצ"ל. כי לא הספיק בצקם של אבותינו להחמיץ, ולעד לא תחמיץ יסתנו הכללית. זה הלימוד. אך תעמוד ברוחה ובהתאמה מלאה רעננות. וכימץ איתך מצאים הרי נפלאות, גדלו נעדור נשמתכם העזיזה, שהיא בנויה מכזה חמץ, מכזה חומר שלא מחמיץ. הכינו לב לקבל את הראש המעדיר שמצא לו שאנו אוכלים על שומה, שהוא הספיק בצלם לא להחמיץ, שנגדל עם הלכם כולכו עלם, ככל שאנחנו, אני חושב, כן, אני אומר, זה הכוונה, אדם אוכל חמץ, מצא, ויהיה לסדר, וכוונה גדולה מאוד, לחשוב אותה, כן, קודם כל צריך לכוון לשם מצוות אכילת מצה שציוונו בתורה לאכילת מצה בלילה הזה, וצריך לאכול את המצה הראשונה, שתי כזיתות, בלי לדבר, משך בין 4 ל-7 דקות, אם אפשר 4, זה עיקר מצוות אל הסדר, מבחינה הלכתית. אפשר להשחיל כמה מחשבות באמצע. אחד מהם, אני חושב, זה כוונה עליונה, יכול שנכוון אותה, כן, נזכה באמת לראות את הדברים האלה, עין בעין, ושוב השם ציון.